שלום לכולם, שיעור בפרשת השבוע, פרשת דברים. השיעור נכתב על ידי הרב מאיר שפיגלמן. נושא השיעור, נאומי משה. הנאום הראשון מופיע בספר דברים, פרק ד'. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אלה העדות והחוקים והמשפטים אשר דיבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים לעבר הירדן בגיא. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. נאומו הראשון של משה בספר דברים מסתיים בסוף פרק ד', והחל מתחילת פרק ה' מתחיל הנאום השני. עובדה זו נלמדת מכך שפרק ה' פותח בפתיחה מיוחדת המעידה על נאום חדש, וכן מכך שפרק ד' מסתיים בסיום מיוחד מעין פתיחת הנאום בראשית פרק א'. הנאום הראשון עוסק בבסיסו בארץ ישראל. כמעט כל המאורעות שהוזכרו בו קשורים לארץ ישראל ובהליכה אליה. ואף המצוות המוזכרות בו קשורות לארץ ישראל, שלמשה מדגיש שקיום המצווה מאפשר לרשת את הארץ, ושכל המצוות נועדו לקיום בארץ ישראל. כך נאמר בספר דברים, פרק ד', פסוקים א' עד ה', ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ אשר השם אלוהי אבותיכם נותן לכם, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. אף פרשת הכללות שבנאום הראשון, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, קשורה בטבורה לארץ ישראל, שכן העונש היחיד המוזכר בה הוא הגלות. בדומה לכך, השכר המוזכר בסיומה של פרשה זו הוא הארכת הימים בארץ. כנאמר בפרק ד' פסוק מ', ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר השם אלוהיך נותן לך כל הימים. בסוף הנאום מתארת התורה את הפרשת שלוש ערי המקלט בעבר הירדן המזרחי. הפרשת ערי המקלט אינה מוזכרת כאן רק בשל רצונו של משה לקיים מצווה הקשורה לארץ, אלא גם בשל משמעות מיוחדת הקשורה למצווה זו. דבר פשוט וברור הוא שמשה רצה להיכנס לארץ ישראל. אם הכניסה לארץ לא התאפשרה לו, משה רצה להיכנס לפחות לעבר הירדן המזרחי בשעה שבה הוא מוגדר ארץ ישראל. על הזמן שבו עבר הירדן המזרחי הפך לארץ ישראל, אנחנו יכולים ללמוד מהוויכוח שבין משה לבין שבט גד, ראובן וחצי שבט המנשה. קל לראות שוויכוח זה אינו עוסק רק בנכונות שבטים אלו להילחם ביחד עם אחיהם, אלא גם בשאלה מתי בדיוק עבר הירדן יהפוך להיות חלק מארץ ישראל. שניים וחצי השבטים דרשו שעבר הירדן יוכרז מיידית כארץ ישראל, ולשם כך הם התחייבו לעבור חלוצים לפני בני ישראל. משה בתחילה לא היה מוכן להצעה הזו, וקבע שעבר הירדן יהפוך להיות ארץ ישראל רק לאחר ששניים וחצי השבטים יעברו את הירדן עם אחיהם. כך נאמר בספר במדבר בפרק למד ב', בתוך פסוקים כפתת עד למד, ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם, את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני השם ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען. משמעות דבריו של משה היא שאם 2.5 השבטים לא יעברו את הירדן עם כל העם, עבר הירדן לא יתקדש כארץ ישראל, והם יאלצו לחלוק עם אחיהם בעבר הירדן המערבי. עם זאת, מתיאור הפרשה בספר דברים עולה שמשה בסופו של דבר הסכים לתביעתם, שהרי הוא קובע שעבר הירדן הוא נחלתם של 2.5 השבטים עוד לפני כיבוש עבר הירדן המערבי. כל זאת נאמר בפרק ג' פסוקים י"ח עד כ', השם אלוהיכם נותן לכם את הארץ הזאת לרשתה, חלוצים תעברו לפני אחיכם, בני ישראל כל בני חיל, עד אשר יניח השם לאחיכם ככם, וירשו גם הם את הארץ אשר השם אלוהיכם נותן להם בעבר הירדן, ושבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם. כיצד הפך עבר הירדן המזרחי לארץ ישראל? לכאורה, יש צורך בפעולה שתקדש את עבר הירדן. נראה שקביעת ערי המקלט היא המגדירה את קדושת הארץ, ולכן התורה מדגישה בפרשת מסעי שכאשר הארץ תוגדל על ידי כיבוש, יש צורך להפריש ערי מקלט נוספות. לכל סוג ארץ ישראל יש 3 ערים, ואין כל קשר בין מספר הערים ובין גודל השטח בו הם נמצאים. הצורך בערי המקלט הוא משום שבערי המקלט נמצאים הרוצחים בשגגה שלא יכולים להישאר בארץ, לפי שלארץ לא יכופר בדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. ולכן, הן ייחודיות לחבלי הארץ הקדושים. הפרשת הערים בפרשתנו מלמדת שעבר הירדן המזרחי הפך לארץ ישראל עוד לפני כיבוש הארץ. תוצאה נלווית של פעולה זו היא העובדה שמשה למעשה נכנס לארץ בניגוד לאהרון שלא זכה להיכנס אליה. כמובן, ההבנה שמשה אכן נכנס לארץ ישראל מעלה בפנינו שאלה כבדה. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו במפורש שהוא לא ייכנס לארץ. נוסף על כך, משה עצמו אינו מתייחס לכניסה לעבר הירדן המזרחי כאל כניסה לארץ. הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא שירשה לו להיכנס לארץ הטובה הזו. הפתרון לשאלה זו נעוץ בהבדל שבין שני עברי הירדן. כפי שנראה, עבר הירדן המזרחי מסמן את המציאות הפגומה של הריב בין שבטי לאה לשבטי רחל, ואילו עבר הירדן המערבי מסמל את המציאות העתידית, כאשר שבטי יוסף ויהודה לא יוסיפו לריב זה עם זה. בעבר הירדן המזרחי נחלו 3 שבטים, ראובן, גד ומנשה. הראשונים שניגשו למשה היו שבטי ראובן וגד, ושבט מנשה הצטרף עליהם מאוחר יותר. 3 השבטים הללו, שבט ראובן ושבט גד, הם בחורים לאמותיהם, ונראה שעובדה זו אינה יכולה להיות מקרית. כהמשך לתופעת תחיית הבחורים מבחורתם, שאותה אנו מכירים מספר בראשית, התורה דוחה את שבטי ראובן וגד מירושה בעבר הירדן המערבי, שכן מעמדו של עבר הירדן אינו זהה לחלוטין למעמדה של ארץ ישראל. אמנם, לפי דברנו יש להסביר מדוע שבט דן לא גלה לעבר הירדן, וכן מדוע רק חצי שבט מנשה גלה לשם. הזכרנו בעבר שנכסיו של יעקב לא התחלקו בין בניו בצורה שוויונית. באופן פשוט אנו רואים שיוסף נחשב לבכור, ולכן זכה בשני חלקים בירושה. במקביל ניתן לראות את חלוקת נכסיו של יעקב בצורה נוספת. רחל ושפחתה ילדו ביחד ארבעה בנים, ואילו לאה ושפחתה ילדו ביחד פי שניים, שמונה בנים. חלוקת הנחלות בעבר הירדן משמרת את החלוקה הזו בין בני לאה לבין בני רחל. ראובן וגד הם שני בכוריה של לאה ושפחתה, ומנשה הוא בכורה של רחל. חלוקת הירושה לאחר הכניסה לארץ היא שונה לחלוטין. לאחר פרישת שני השבטים, ולאחר שנקבע ששבט לוי לא יקבל נחלה, נותרו ללאה ולמשפחתה חמישה שבטים בלבד. מעידך, רחל קיבלה שבט נוסף, שכן יוסף התחלק לאפריים ולמנשה, ולכן אף לה ולשפחתה יש חמישה שבטים, כולל את שבט מנשה. שבט מנשה חולק לשניים, כפי שניתן יהיה למנות אותו בשני המקומות, בין שבטי עבר הירדן ובין השבטים שנחלו בארץ. כך נוצר שוויון בין חמשת בני לאה ושפחתה שנחלו בעבר הירדן המערבי, לבין חמשת בני רחל ושפחתה שנחלו באותו אזור. לאור זאת, ניתן לסכם ולומר כי דברנו לעיל. הנחלה בעבר ירדן משקפת את המצב הלא תקין, שאחרי חטא הדודאים, בני לאה נוחלים פי שניים מבני רחל. הנחלה בארץ ישראל, לעומת זאת, משקפת את המצב התקין, שנדחה לעתיד לבוא, כאשר עץ יהודה ועץ יוסף יהפכו לעץ אחד ויקבלו מעמד זהה. מכאן שישנו הבדל מהותי בין עבר הירדן המזרחי לבין עבר הירדן המערבי, ולכן משה יכול היה להיכנס לעבר הירדן למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יזכה להיכנס לארץ. מאחר שהנושא המרכזי של הנאום הראשון הוא הכניסה לארץ, עלינו להבין מדוע משה תורח ומפרט את תהליך מינוי השופטים. לכאורה, מינוי זה אינו קשור כלל לכניסה לארץ, ולכן משה היה צריך להשמיט אותו, כפי שישמיט סיפורים רבים נוספים שיראו במדבר. ניתן היה להסביר שמשה רצה להסביר לעם כיצד נבחרה הנהגת 70 הזקנים, אך תירוץ זה אינו מספק. שהרי משה אינו מרחיב בצורה דומה על חטא העגל שגרם לבחירת שבט לוי, או על מרד קורח, או על תהליך בחירתו של יהושע. מלבד הקושי שבעצם יזכור מינוי השבטים, פרשה זו מעוררת בפנינו גם קושי תוכני. תיאורו של משה למינוי השופטים מורכב משתי פרשיות שונות מעורבות. בפרשת יתרו מספרת לנו התורה שיתרו יעץ למשה לבחור שופטים שיעזרו לו. ואילו בפרשת בעלותך, התורה מספרת שמשה פנה לקדוש ברוך הוא ביקש ממנו למנות זקנים שיעזרו לו בהנהגה. למרות הדמיון שבין הפרשיות, תפקיד האנשים שונה מאוד בשתי הפרשיות הללו. בפרשת בעלותך, משה מבקש אנשים שיעזרו לו להנהיג את העם ולא לשפוט אותם. לכן אנשים אלו נבחרו על פי יכולתם בהנהגה. אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. בפרשת יתרו, לעומת זאת, נבחרו שופטים, ולכן התכונות הנדרשות מהם הם אנשי אמת, שונאי, בצע וכו'. בפרשתנו, משה מערב בין שני סוגי התפקידים. כנאמר בפרק א' פסוקים י"ב עד י"ז, איכה אשא לבדי, תורככם ומסעכם ורבכם. עבולכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם, ואשימם בראשיכם. ואקח את ראשי שבטכם אנשים חכמים וידועים, ואתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות, ושרי חמישים ושרי עשרות, ושוטרים לשבטכם. ועצבת שופטכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרו, לא תכירו פנים במשפט. בתחילה משה מתייחס לבחירת מנהיגי העם, ולכן מדגיש שהנבחרים היו חכמים וידועים. תוך כדי דיבור, משה עובר לדבר על שרי האלפים ושרי המאות, ומצווה על שופטים שלא להטות משפט. מדוע משה מערב בין שני הסיפורים הללו? לפרשת זקן ממרא, התורה מצווה לעלות למקום אשר יבחר השם, ולבוא אל הכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם. התורה אף מדגישה שמי שלא ישמע לכהן או לשופט ייהרג. בפרשה זו הכהן אינו מלמד המלמד תורה, כמו פרשיות אחרות, אלא הכהן העומד לשרת שם את השם אלוקיך. מדוע אם כן יש חובה להישמע לו? ברור איפה שיש מעמד ייחודי לכהן במערכת המשפטית. ואכן, הדבר הגיוני. פסיקת ההלכה אינה שאלה הגיונית בלבד, ויש לה משמעות ערכית רבה. הכהן מייצג את נוכחות הקדוש ברוך הוא, ואת הסכמת הקדוש ברוך הוא לפסיקה, ולכן התורה מכנה את בית הדין בשם אלוקים. משה רבנו מילא שלושה תפקידים. הוא היה שופט, המנהיג, וזה שמביא לעם את דבר השם. לאחר מות משה, חל פיצול בין שלושת התפקידים. הנביא מביא את דבר השם לעם, ההנהגה נמסרה למלך, ותפקיד השיפוט נמסר לשופטים המקצועיים. אם בתקופת הנדודים במדבר, הייתה חלוקה ברורה בין שרי האלפים לבין הזקנים, חלוקה זו הסתיימה עם הכניסה לארץ, ומשה מערב את הפרשיות כדי להדגיש ששתיהן הן שני הצדדים של אותה מטבע. והעברת המנהיגות ל-70 הזקנים היא המשך ישיר של דברי יתרו. אין אפשרות לרשת את הארץ ללא מערכת משפטית. כאשר אין בתי דין מסודרים, הממונים על העם, השכינה אינה שורה בתוכו. מסיבה זו משה מספר על בחירת השופטים כחלק בלתי נפרד מהכניסה לארץ. מאידך, כיוון שמינוי השופטים אינו קשור בצורה ישירה לארץ, משה מספר על כך בפרשה מוסגרת, הפותחת וסוגרת בביטוי, בעת ההיא. עד כאן להיום, שיהיה לכולם שבת שלום.